שיעור טניה לבית ניסן בשנה פשוטה מתחילת פרק ל"ח דף מ"ט עמוד ב', השיעור מסתיים בעמוד נון במילים נפש כל חי. והנה עם כל הנעל כל מה שלמדנו בפרקים האחרונים, מה למדנו בפרקים האחרונים? על החשיבות הגדולה שיש למעשה, על החשיבות הגדולה שיש למושג שנקרא דירה בתחתונים. זה הרי היה בעריכות גדולה מה שלמדנו החל מפרק למדי, למדו ולמדיים. אז על פי כל העריכות הזו שלמדנו במיוחד בפרק הקודם, שלמדנו על המעלה הגדולה שיש בקיום המצוות דווקא פה בעולם הזה הגשמי, דירה בתחתונים, יובן היטב, נוכל להבין באופן טוב סך ההלכה הארוכה בתלמוד ופוסקים. על פי מה שלמדנו נבין היטב את הפסק, את ההלכה שכתוב בגמרא, מופיע בפוסקים, מופיע בשולחן ערוך. איזה הלכה הוא אומר יש שחסר לנו בהלכה הזו הבנה, הבנה טובה, ודווקא החלק הזה בתניה, במיוחד מה שלמדנו בפרק הקודם, זה יסביר לנו היטב את הפסק דין הזה. מהו הפסק דין עליו הוא מדבר? כתוב בגמרא, גמרא במסכת שבת, גמרא במסכת ברכות, הגמרא פוסקת דהירור לאו כדיבור דמי. אם יש רק הירור בלבד, אדם מהרר במחשבתו על מילים מסוימות של תפילה וכדומה, כפי שנראה עוד מעט הדוגמאות לדבר, אדם שמהרר במחשבתו לא נחשב הדבר כאילו אמרתי בפה. מה שצריך להגיד בפה צריך להגיד בפה. ואומרת הגמרא, הירור לבד זה לא מספיק. ואם מביא כאן אדמו"ר הזקן כמה הלכות של כמה דוגמאות של דברים שחייבים להוציא את זה דווקא בדיבור. הדוגמה הראשונה שהוא מביא זה באם קרא קריאת שמע במחשבתו ובליבו לבד בכל כוח כוונתו. אדם קרא קריאת שמע כל הכוונות הוא יכול רק להכניס, אבל הוא לא הוציא את זה בפה שלו, אז ההלכה פסוקה בדבר לא יצא ידי חובתו. כתוב בשולחן ערוך שלכתחילה כדאי להשמיע לאוזניו. כתוב בהלכה שאם לא ישמיע לאוזניו יצא, אבל בלבד שיוציא בשפתיו יגיד את זה. ואם הוא לא אמר את זה אלא זה רק היה בכוונה בלבד, לא יצא ידי חובתו. וצריך לחזור ולקרות, צריך עוד הפעם לקרוא מחדש את קריאת שמע. עכשיו בקריאת שמע עוד היינו יכולים לומר אולי שזה הלכה מיוחדת לקריאת שמע, כי בקריאת שמע כתוב במפורש ודיברת, אז אולי בקריאת שמע שכתוב ודיברת אז חייבים להוציא את זה בדיבור. אבל מי אומר שבדברים אחרים שלא כתוב שם ודיברת גם צריך להיות אותו הדבר? ממשיך הדמור וכן אמר, וכן בברכת המזון. ברכת המזון לא כתוב ודיברת, כתוב ואכלת וצבעת וברפת, ולא כתוב חייב להיות בדיבור. אף על פי כן צריך על פי הלכה להוציא את הברכת המזון בדיבור. עכשיו על ברכת המזון עוד היינו אומרים שלמה בברכת המזון יש הקפדה שזה יהיה בדיבור? אז הוא אומר דאורייתא, ברכת המזון זה מצוות עושה מדאורייתא, אז אולי שם יש הקפדה. אז הוא מוסיף עוד דוגמה, ובשאר ברכות, שאר ברכות שזה רק מדרבנן, שאר ברכות שאפילו שזה רק מדרבנן זה לא מדאורייתא, גם נפסקה הלכה שאדם לא יכול להחזיק את התפוח ביד ולהרר במחשבתו בורא פרי העץ ולאכול, הוא חייב להוציא את זה בדיבור. ברכת המזון אחרי האוכל זה דאורייתא, ברכת המזון לפני האוכל זה מדרבנן, חייבים להוציא בדיבור. ויותר מזה מביא עוד דוגמה, עושה דבר בתפילה. תפילה מה החידוש בתפילה? תפילה זה בכלל עבודה שבלב. אז אנחנו רואים תפילה שזה עבודה שבלב, והיינו יכולים לחשוב שמספיק שנהיה רק בלב, כי זה עבודה שבלב. כתוב, עבדתם שם אלוקיכם בכל לבבכם. איזה עבודה שהיא בלב, כתוב? זה תפילה. אבל פיקה נפסקה הלכה שצריך שיהיה להוציא משפטיו. זה הלכה אחת. מיד זה בדיוק, סבלנות, עוד שורה. זה הלכה אחת. עכשיו, אילו היה לנו רק את החלק הזה של ההלכה, לא היה שום קושי. זה שהוא פותח ואומר, צריך להבין היטב את פסק ההלכה, זה שההלכה היא שצריך להוציא בדיבור, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה, אתה לא יכול לשאול למה הדברים מסוימים הוא רוצה במעשה, ודברים מסוימים הוא רוצה בדיבור. זה הוא רוצה, זה הכלל. אז אם היה לנו רק את החצי הזה של ההלכה, לא היה שייך לשאול בכלל שאלה. השאלה היא על הכיוון השני בעיקר. למה באותה מצווה שיש לנו גם כן כוונה וגם כן דיבור, אז קבענו שמה, שאם יהיה לך רק הרהור לבד ודיבור לא, לא יוצא די חובה. מצד שני כתוב הפוך, ההלכה משתנה. והיא מוציא בשפתיו, אדם אמר את קריאת שמע, במילים מוציא מהפה את כל שלושת הפרשיות, ולא הייתה לו כוונה. אדם אמר ברכת המזון, אמר את כל המילים, ולא הייתה לו כוונה. אותו הדבר בברכה הראשונה, אותו הדבר בתפילה, ולא כיוון ליבו, אז ההלכה יצאה ידי חובתו, יצאה ידי חובה, בדיעבד. נכון? לכתחילה צריך לכוון. אבל ההלכה היא שיצאה ידי חובתו, חוץ מי, יש כאן עברה, ואין צריך לחזור, לא צריך לקרוא עוד הפעם קריאת שמע אם לא הייתה לך כוונה. אם אמרת את זה בפה, יצאת, חוץ לבד מפסוק ראשון של קריאת שמע, חוץ מהפסוק הראשון של שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, ששם הכוונה כן מעכבת, ובתפילה יש גם כן מקום אחד שזה מעכב, הוא ברכה ראשונה של תפילת 18. ברכה ראשונה עד מגן אברהם, שם הכוונה כן מעכבת, כדאית בריש פרק ב' ברכות, כמו שהגמרא אומרת בתחילת הפרק השני של עשרת ברכות, שם כתוב עד כאן מצוות כוונה, עד כאן הכוונה היא עד סוף הברכה הראשונה מצוות כוונה, מכאן ואילך, בעיקר כאן הדגש על ההמשך, מכאן ואילך, זאת אומרת מהברכה השנייה והלאה, מצוות קריאה. אז אם כך השאלה היא, מה הסבר בדבר? מה הסבר בדבר שיש לך את אותו מצווה, ואומרים לך, למשל בקריאת שמע, לך תחילה צריך שיהיה גם כוונה וגם דיבור. עכשיו, בשתי הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם, גם כוונה וגם דיבור. אבל אם היה לך כוונה בלי דיבור, לא יצאת ידי חובה. היה לך דיבור בלי כוונה, כן יצאת ידי חובה. זה השאלה שצריך לך.
למה ירורי עבירה
מהעברה
פה?
למה זה שופט?
זה הכיוון השני, ירור עבירה יותר שופט מהעברה, מה מהעברה?
זה נקודה אחרת.
זה לא כמו עבירה,
זה נקודה אחרת, לא קשור כאן בענייננו, אבל שאלת, אני אענה לך בקצרה ולא נסתה מהנושא, נחזור לענייננו. שם כתוב על ההסבר, הרי בפועל בית דין לא דן את האדם על עבירה של עירור, נכון? דנים את האדם על עבירה כפשוטה. אך מה הכוונה שעירורי עבירה קשים מעבירה? זה מופיע בתניא, כבר למדנו על זה בפרטים קודמים את הביטוי הזה. שם הכוונה היא אחרת. שם הכוונה היא שמכיוון שהעירור הוא במחשבה, המחשבה הוא הרובד היותר עדין ופנימי בנפש, נכון? אז אם אדם מקלקל ומתמה את הרובד הפנימי של הנפש, אז הוא קלקל כאן משהו הרבה יותר פנימי, אז הקלקול הוא הרבה יותר משמעותי במובן מסוים, במידה מסוים. אבל לפועל עונש הוא יקבל רק אם הוא יעשה את העבירה בפועל. הוא לא יקבל עונש אם הוא עשה את העבירה רק בעירור חוץ. יש דברים שעירור לבד, כמו מחשבת עבודת הרע וכדומה, שהעירור לבד הוא כבר חמור ממש. אבל זה הכוונה שם. במצוות אז נכון, מצוין, אבל את המצווה הוא לא קיים. גם שם את העבירה הוא לא עבר, הוא לא יקבל עונש. גם פה את המצווה הוא לא קיים. אדם שרק יערר במחשבתו ולא יוציא את זה בדיבור, לא קיים את המצווה. ולהפך, אם אדם מוציא בדיבור ולא כיוון, הוא כן קיים את המצווה. איזה הסבר יש בדבר הזה? אומר, אבל על פי הנעל, על פי מה שלמדנו בפרק הקודם, אז הדבר הזה יהיה מובן היטב. למה זה יהיה מובן היטב? אז הוא אומר, מוסבר מאוד טוב. הוא עושה לנו חזרה על נקודה שלמדנו בפרק הקודם. מה למדנו בפרק הקודם? שלמה צריך שיהיה דווקא מעשינו ועבודתנו כאן בעולם הזה הגשמי? אז אמרנו שהנשמה, למה ירדה הנשמה למטה? מה אמרנו? בעיקר זה היה כתוב בדף ממחת עמוד ב' שירדתו לעולם הזה זה בשביל מה? לתקן את הגוף. זה התכלית, זה המטרה. אותו דבר גם פה, הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה כדי שהיא תקיים מצוות בעולם הזה הגשמי. יבוא היהודי ויגיד, בנשמה קיימתי? הראותי? הנשמה שלי בסדר, קיימתי. מה אכפת לך שעם הגוף לא קיימתי? הגוף, הדיבור זה גם איברים של הגוף. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בשביל מה שלחתי אותך לפה? שלחתי אותך בשביל לזכך את הגוף. אז מה אתה אומר לי שאתה נשמה תיקנת? הגוף צריך להיות מתוקן. זה מה שהוא אומר, והיינו משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות. הנשמה שהיא נשלחה פה, זה לא בשבילה, היא עצמה לא צריכה תיקון. למה היא נשלחה לפה? רק להמשיך אור, לתקן נפש החיונית והגוף. הנשמה נשלחה לפה כדי שהנפש החיונית היא תהיה מתוקנת, כדי שהגוף הגשמי יחדור בו קדושה, זה המטרה. ואיך הוא עושה את זה? על ידי אותיות הדיבור שהנפש מדברת בהי מוצאות הפה. אם מדובר במצוות של דיבור, כמו שהוא הזכיר ברכת המזון, ברכות, קריאת שמע ותפילה, אז זה חייב להיות על ידי החלק הגשמי שקשור לדיבור שהם מוצאות הפה, וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר איברי הגוף. מדובר בשאר המצוות המעשיות עושה עם האיברים, זה העיקר. אבל הכוונה בלי המעשה חסר הכל. זה הוא מדבר על
דיבור.
אין ספק שהמחשבה צריך להיות החלק, והחלק של המחשבה הוא חשוב מאוד, וזה יהיה מפה עד המשך עד סוף הפרק, וגם ממשך להלאה נדבר ונראה את החלק החשוב שיש במחשבה ובכוונה. לא לזלזל בדבר ולצאת עם הסכנה שהכוונה היא בעצם מיותרת ולא צריך אותה. הוא מיד יביא לנו ביטוי בדיוק הפוך, אבל כרגע הוא אומר, אבל להלכה למעשה, אם אתה רוצה לשאול איפה קיימתי את המצווה ואיפה לא קיימתי את המצווה, מה העיקר? העיקר זה קיום בדיבור ובמעשה. בלי זה לא קיימת את המצווה. העירור, הכוונה היא חשובה, אבל זה תוספת. זה לא בשביל זה הנשמה ירדה למטה. זה החלק הראשון שלנו. עכשיו הוא אומר, איך אבל הצד השני? אף על פי כן אמרו, ויחד עם זה שאנחנו אומרים שהעיקר זה המעשה והעיקר זה הדיבור ולשמה ירדה למטה בשביל לתקן את הגוף, אז אם כך בכלל בשביל מה צריך כוונה? אז אם כך לפי זה אולי בסגנון אחר, מה אם כך מעמד הכוונה בכל העסק הזה? לכאורה שולי, לכאורה מה עניין הכוונה? לכאורה כן כוונה, לא כוונה, עיקר המעשה. אבל מצד שני יש ביטוי שמהביטוי שנראה מיד אנחנו מבינים שהכוונה מקומה גבוה ביותר. אז ננסה לראות איך אפשר לתווך פה. אחר על פי כן אמרו, תפילה או שאר ברכה בלא כוונה. מה זה בלא כוונה? כאן הכוונה, למה הפירוש המילים בלא כוונה? אין הפירוש בלי כוונה סתם. צריך להבהיר שעל פי הלכה כשאדם עומד בתפילה, כוונה כללית חייב לי. מה זה כוונה כללית? שהוא צריך לדעת שכרגע הוא עומד ומתחנן לקדוש ברוך. אמנם הוא לא מכוון אולי בכל מילה ולא מבין מה הוא אומר, אבל הוא יודע לפחות את הכוונה הכללית, אני כרגע עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומדבר אליו ומתפלל אליו. זה ברור שחייב לי. אבל כוונות הנוספות, פירוש המילים, המשמעות הפנימית וכן הלאה, זה נקרא כוונה, מה שהוא מתכוון פה. אז היא, איזה ערך יש לתפילה אם אין לה את כל שאר הכוונות, את כל התוספות הללו בנוסף לעניין הכללי ואמירת המילים? אז הלשון הוא הם כגוף ולא נשמה. זאת אומרת שהמעשה או הדיבור הוא גוף והכוונה זה כמו נשמה. יש לך את המעשה או את הדיבור בלי כוונה, זה כאילו יש לך גוף בלי נשמה. אז לפי זה יוצא הביטוי הוא בדיוק הפוך לכיוון השני, שאתה רואה שהכוונה כמה הוא חשוב וכמה הוא עוצמתי, שרמתו היא כמו נשמה ממש. אז מה בעצם קורה כאן? עכשיו יבוא כאן מפה, וזה ממשיך עד סיום הפרק והלאה, שכאן יהיה לנו בהמשך של הפרק הזה הסבר כללי, יעשה לנו כאן סדר בכל העניין. ודאי שזה לא סותר את העיקרון שאמרנו עד כאן, שהעיקר זה דירה בתחתונים, אבל ביחד עם זה צריך אדם לדעת שבעולם הזה הגשמי זה תחתון, זה תחתון, זה גשמי, ואתה חייב להחליף בזה גם את הנשמה, גם את הכוונה, גם את החלק הפנימי, כי זה בהחלט כמו נשמה. עכשיו כדי להבין את זה הוא מסביר את זה בצורה ברורה עם משלים, עם דוגמאות, וכדי שיהיה לנו הדבר יותר ברור עד כמה שנפסיק היום, אני לא יודע את סוף העניין, אבל לפחות נתחיל את העניין ונסביר את זה. אולי ניתן רקע כללי וניתן איזו הקדמה לפני כן, ואחר כך אנחנו נלמד את הדברים מבפנים. ולצורך ההקדמה נעזר בטבלה הזו שאנחנו נבין מה קורה. כאן יש כאן עניין שהוא נראה קצת מורכב, אבל הוא, אחרי שנלמד את זה, זה יהיה מאוד ברור. כמו זה כן מסביר כאן ככה. קודם כל בואו נדבר, הרי הוא אמר, רגע את הלשון, תפילה בלא כוונה, תפילה או ברכות בלא כוונה, כגוף ולא נשמה. בואו נדבר על החלוקה הכללית, גוף ונשמה. יש לנו כאן שתי מרכיבים, ונראה שהם בעצם שתיים שהן ארבע. העולם כולו הרי יש בו ארבעה סוגים. דומם, שומח, חי ומדבר. ארבעת הסוגים הללו שבבריאה, למרות שאנחנו מחלקים אותם בארבעה, האמת היא שאפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. הדומם והשומח נמצאים בקבוצה אחת, בקבוצה שנקרא לה קבוצת הגוף. והחי והמדבר יהיה בקבוצה שנייה, שזה נקרא קבוצת הנפש. ונסביר. מה זה דומם? הדומם, מה אנחנו רואים בו? שום דבר. מה פה שום דבר? הוא גדול, הוא גדול, הוא קיים, הוא תופס נפח, תופס משקל, וכן הלאה. בדומם אנחנו רק רואים שהוא קיים. מה אנחנו רואים שקיים בו? הגוף שלו, החומר שלו, זה קיים. אתה לא רואה בו שום שינוי, שום צמיחה, שום דבר, רק הגוף עומד וקיים. הצומח, מצד אחד אפשר לטעות ולחשוב שהצומח כבר יש בו איזה חיות. גם הדומם יש חיות, נפש הדומם. אבל אפשר לחשוב, רק נסיים את העניין הזה, בדבר פשוט אני אתראה שיהיה ברור. בצומח אפשר לחשוב, בטעות, שהצומח זה כבר משהו, עולם אחר לגמרי. הצומח והדומם, אי אפשר להשוות ביניהם. כי הדומם הוא רק גוף, בלי תנועה, בלי צמיחה, והצומח אתה כבר רואה בו ממש... עולם שלם, עולם הצומח זה עולם שגודל ומתפתח, כן? אבל מבואר בחסידות שצומח שייך לעולם הגוף. מדוע? גם כשאתה רואה בצומח שיש בו התפתחות, מה מתפתח אצל הצומח? הגוף. יש בו התפתחות של הגוף, נכון? הוא לא כמו דומם שהגוף אצלו עומד בלי התפתחות, אצלו יש כן התפתחות, אבל אין בו נפש, אין בצומח נפש, אין לצומח עולם של רגשות, עולם של תכל, עולם של כעס, עצב. אין לזה אצל הצומח. הצומח יש בו גוף שהוא לא כמו הדומה, כדי שיהיה יותר קל, כדי שתוכל להפנים, קודם כל תהיה ב... עוד מעט, אל תדאג. אפשר לצחוק לצמחים, הם פוחקים אליך חזרה, אני מכיר את העולם הזה. הכל טוב ויפה, אבל בואו נסיים עניין שלם, אני מכיר גם את העניין הזה, ואנחנו בעזרת השם נדבר על זה. תן לסיים את המשפט, בעזרת השם. אז עוד הפעם. בדומם אנחנו רואים רק צד גופני, בלבד. גוף. גוף שעומד, כי ודאי הקדוש ברוך הוא בורא אותו בכל רגע ורגע, מעין ליש, יש בו חיות אלוקית, ובשאר האיכות והאמונה הוא מסביר שיש לו אפילו נפש וכולי, נפש פנימית, חיות אלוקית שמעבר אותו בכל רגע ורגע. אבל לעינינו הגשמיות אנחנו רואים גוף. בצומח אנחנו רואים לעינינו הגשמיות גוף. גוף שגדל, גוף שמתפתח, אבל לא קיים במהות של הצומח את עולם הנפש. מה זה עולם הנפש? עולם הנפש זה עולם של רגשות, שהוא מבטא רגשות. עולם הנפש זה עולם שהוא מבטא שכל, הוא מבטא כעס, הוא מבטא שמחה. הוא בעצמו מצידו מבטא את כל זה. זה לא קיים לא בעולם הדומם ולא בעולם הצומח. לא מדבר על זה שעולם הצומח מושפע מהסביבה של סביבו. אני מדבר על הצומח כפי שהוא מצד עצמו. עולם הדומם גם כן מושפע מהסביבה של סביבו. אבל הדומם והצומח כפי שהוא מצד עצמו, אין בו ביטוי נפשי. יש בו רק ביטוי גופני. לעומת זאת, כשאתה עובר לחי, אתה עברת כאן לעולם אחר. השינוי בין צומח וחי הוא הרבה יותר דרסטי וגדול מהשינוי בין הדומם לצומח. כי הדומם והצומח הם נמצאים באותו קבוצה, בקבוצה של גוף, רק יש שינוי, שינוי גדול, שזה סטטי וזה צומח. אבל כשאתה עובר לעולם החי, עברת כאן לפאזה אחרת. עברת כאן למשהו שאצלו הגוף הוא תפל. הגוף מבטא בעיקר את הנפש. אתה מסתכל על בעל חי, יש בו נפש, יש בו נפש של 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 שמחה ועצב ורגש. יש בו מדבר עוד יותר. בעולם הנפש מבטא שכל, הוא לא מבטא אינסטינקטים כמו שמבטא החי. החי מבטא נפש אבל אינסטינקטים קבועים, ומדבר מבטא נפש מבוקרת ועם שכל ועם הכוונה וכן הלאה. חב עוד משפט, הכל הקדמה למה שנראה בהמשך. עוד משפט, כל ארבעת הסוגים הללו, דומם, צומח, חי, מדבר, למרות ההבדלים שכרגע ציינו שיש ביניהם, מה ההבדלים שיש ביניהם? בלשון התניה, עד כמה החיות שנמצאת בהם נמצאת מצומצמת, או שהחיות נמצאת בהתפשטות. כשאתה מסתכל על הדומם, החיות האלוקית שהוא הכניס בדומם היא מאוד מאוד מינימלית, מאוד מצומצמת. בצומח החיות קצת יותר בהתפשטות, יותר בגילוי. בחי עוד יותר בהתפשטות, במדבר עוד יותר בהתפשטות. ההבדל ביניהם הוא עד כמה הוא מצומצם, צמצום או בהתפשטות. אבל יש צד אחד שווה בכל ארבעת האלה. מהו הצד השווה בכל ארבעת האלה? כמו שאומר בתניה, הצד המשותף בכל ארבעת האלה, כשאתה מסתכל בעולם על הדומם, או כשאתה מסתכל בעולם על המדבר, וכולם אתה רואה שזה חיות אלוקית? לא. יש הסתר פנים מוחלט, כמו שכשאתה מסתכל על הבן אדם אתה חושב שזה הוא פועל לבד, ולא רואה שזה חיות אלוקית. אתה רואה שיש בו חיות, כן, אבל אתה לא מזהה שזה חיות אלוקית. למה אתה לא מזהה שזה חיות אלוקית? כי הבורא הסתיר את עצמו שלא יראו שזה הוא, ואותו מידה הוא הסתיר את עצמו אצל הדומם. גם אתה רואה את הדומם, אתה רואה שזה מהווה אותו ברגע זה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה שזה חיות אלוקית? לא. בעניין הזה יש הבדל בין הדומם למדבר? לא. צד שווה בכל ארבעתם? לא. אסתר הוא אותו אסתר. עכשיו, אחרי שהבורא הסתיר את עצמו, אחרי שהוא הסתיר את עצמו, הוא אומר, אבל אני, לא יראו אותי, אני מאחורי הקלעים. אני מכניס אבל אנרגיה, פה אני מכניס אנרגיה מסומצמת, ופה אני מכניס אנרגיה רחבה. יש מושג שנקרא צמצום והתפשטות, יש מושג שנקרא גילוי והסתר. יש גילוי פה בעולם הזה? אין גילוי. הכל נמצא בשלטון הקליפה. הקליפה מכסה על הפריק. כל העולם הזה יש בו קליפה, אתה לא רואה. מכסה, אתה לא רואה, אתה רואה אלוקות? איפה אתה רואה אלוקות בגלוי? על האנושות אתה רואה יותר אלוקות מאשר על מאשר על הצמחים או על החיות או על האבנים? ואם אין קליפה, אדם שיש לו עיניים זקות, בלי קליפה אני לא אתנתק, אני לא יודע להגיד לך. אבל בעולם הזה הגשמי, כשמסתכלים על הדברים, הכל קליפה, לא רואים. זאת אומרת, מצד אחד הכל בהסתר, אבל ביחד עם זה, למרות שהכל בהסתר, ביחד עם זה, מה ההבדל בין אחד לשני? האם יש יותר גילוי, סליחה, האם יש צמצום או התפשטות? זה בגשמיות. זה בעצם בשבילנו מהווה רק משל. מה הנמשל? כמו שיש דומם, צומח, חי, מדבר בגשמיות, יש את המושג של דומם, צומח, חי, מדבר ברוחניות. נתרגם את זה בעולם של מצוות. יש את הגוף של המצוות, ויש את הנשמה של המצוות. אמרנו גוף, תפילה בלא כוונה, כגוף ולא נשמה. יש את הגוף של המצווה, ויש את הנפש של המצווה. הגוף של המצווה מה זה? הקיום. הביצוע, פיזית. הנפש של המצווה מה זה? כוונה, הפנימיות. באופן כללי זה גוף ונפש, באופן פרטי זה מתחלק לארבע. כמו הארבע שהזכרנו קודם. בגוף יש, כמו בגוף של העולם יש דומם וצומח, בגוף של המצוות גם יש דומם וצומח. מה זה הדומם? המעשה. ומה זה הצומח? הדיבור. הצד המצוטב בין הדיבור למעשה, מה הוא? ודאי בדיבור אתה אולי חושב שזה משהו קצת יותר, אבל דיבור זה גם כן משהו גשמי, משהו שהוא על ידי העיוורים הגשמיים, כמו המעשה. מעשה ודיבור שייך לעולם הגוף. כוונה שייך לעולם הנפש. ובכוונה נראה בהמשך יש שתי דרגות. יש כוונה שקשורה לעולם החי, יש כוונה שקשורה לעולם המדבר. נראה בהמשך את ההבדל ביניהם. אבל פה נקודה מאוד חשובה. שדיברנו על ארבעת הסוגים בעולם, אמרנו מה הצד המשותף שביניהם? שאצל כולם יש הסתר פנים. כשמדובר על ארבעת הסוגים במצוות, אנחנו גם אומרים יש צד המשותף ביניהם. על מה הצד המשותף ביניהם? שכולם אתה אומר זה הכל גילוי של רצון הבורא. רצון הבורא נמצא בגילוי כשאתה עושה את המצווה במעשה, רצון הבורא נמצא בגילוי כשאתה עושה את המצווה בדיבור, רצון האלוקי נמצא בגילוי בכוונה שאתה מכוון, בשתי סוגי הכוונה.
מה אתה מתכוון גילוי?
שאתה רואה שזה רצון אלוקי. אתה מזהה את הבורא בדבר. זה הרצון האלוקי בגילוי, ללא הסתר פנים. כל מצווה ומצווה, זה הרצון האלוקי בגלוי. כשאתה מסתכל על הדומם צומח חי בעולם, זה הסתר פנים. אתה רואה את האלוקות בדבר, אתה רואה עולם, זה קליפה. כשאתה מסתכל על ארבעת הסוגים כפי שזה במצוות, בתורה, אתה רואה בכולם גילוי.
צריך להיות דרגה חמישית, רגע. מה זה לראות?
איך זה מתפתח?
ודאי
שלא, כי אנחנו נמצאים תחת עולם הקליפה.
איך תסביר
את זה? את ההתפתחות אתה רואה גם בבריאה, כי אתה רואה את ההבדל בין הצומח לדומם, אתה גם רואה התפתחות. אבל אתה לא מזהה מי עושה את ההתפתחות. אתה מזהה שזה אלוקות מהווה את הדברים הללו? לא. זה נקרא שהכל נמצא בהסתר פנים. אתה לא רואה את היד האלוקית שהיא יוצרת את הדומן, את הצומח, את החיים דומן. אילו היה ניתן לנו רשות ובעזרת השם בביאת המשיח כתוב וראו כל בשר יעזב כפי השם דיבר.
כשאתה
רואה נס, או כשאתה רואה נס, אז אתה רואה מתגלה שיש בעל הבית לעולם. נכון, באותו רגע אתה מגלה שיש בעל הבית לעולם. אבל מצד טבע הבריאה הכל בהסתר פנים. גם אם יהיה גילוי, וכשיהיה גילוי נראה גם אז הבדל בין דומם צומח חי מדבר. גם כשאתה רואה גילוי אתה יכול לראות יש גילוי, מה פירוש יש גילוי? אני מזהה שזה הבורא עושה את הכל, ופה הוא גילה את האור שלו באופן מצומצם, ופה הוא גילה את האור שלו באופן מופשט. דוגמה גשמית לדבר, אתן לכם דוגמה גשמית. ניקח דוגמה אור. אתה יכול לקחת אור פרוג'קטור ולהאיר את החדר באור פרוג'קטור שכולם רואים את הפרוג'קטור, ואתה יכול לשים וילון, וילון עבה, וסט כזה או אחר, ואתה נמצא עכשיו מאחורי הוסט, אז אתה לא רואה את אותו אור שנמצא מאחורה. אתה רואה משהו אחר, את האור ההוא אתה לא רואה. כמו שיש דוגמה, אור הירח בלילה, זה בעצם אור השמש. אבל אתה לא מזהה בכלל שזה אור השמש, זה עבר דרך כזה וסט כזה, ואתה לא רואה אותו השמש. בסדר? זה נקרא, איך קוראים לזה? צמצום, סליחה, גילוי והסתר. בלי הווילון זה גילוי, עם הווילון זה הסתר. עכשיו יכול להיות מושג אחר, צמצום והתפשטות. מה זה צמצום והתפשטות? אני יכול לקחת את האור ולהוציא אותו דרך חור דקיק. אני יכול להוציא את אותו אור דרך פתח גדול יותר, יכול להוציא אותו פתח עוד יותר גדול. זה נקרא צמצום והתפשטות. זה שתי מושגים שונים. יש מושג אחד, אני מדבר על סוג האור. האם אני מסתיר או אני מגלה? ויש מושג אחר, אחרי שאני כבר החלטתי שאני מסתיר, בסדר, הצטרתי. איך את הדבר הזה שאתה מסתיר, איך אתה נותן אותו? בצורה מצומצמת או בצורה מופשטת? בצורה יותר רחבה. אז בעולם הזה החליט הקדוש ברוך הוא, הכל מוסתר. כתוב בתהילים, אכן אתה כן מסתתר. בעולם הזה הכל מוסתר. בסדר, הוא החליט להסתיר את עצמו. אחרי שהוא כבר החליט להסתיר את עצמו, אבל איך הוא החליט ליצור את הדברים שהם מוסתרים, לא רואים אותו, כן מסתתר, אבל את הדברים שהוא החליט ליצור אחרי ההסתר הזה, אחרי הווילון הזה, אז יש דברים שנמצאים בצורה של צמצום, כמו הדומן, שהדבר היחיד שקיים בדומן שהוא מייצר שהגוף שלו יהיה קיים, ויש דברים שהוא יצר באופן שהגוף שלו שהוא קיים יגדל ויתפתח אבל נפש לא יהיה בו, ויש דברים שהוא אמר פה אני גם אגלה נפש, ויש בנפש עצמו שתי אופנים, פה אני אגלה נפש באופן אינסטינקטיבי וטבעי, ויש דברים שאני אגלה בהם, אומר הקדוש ברוך הוא, את הנפש בצורה שיהיה בהם גם צכן שיכול גם לשנות ולפעול וכן הלאה. זה שתי מושגים שונים, וכל זה בסופו של דבר יתחבר לנו לרעיון של קיום מצווה עם כוונה או קיום מצווה בלי כוונה. כשאתה מקיים את אותו מצווה, עשית את המצווה, זה העיקר, כי העולם הזה הגשמי התחתון הוא התכלית, אז צריך את הגוף. אבל אם זה בלי כוונה, אז זה כמו גוף בלי נשמה. מה חסר לך כשחסר נשמה? יש לך את זה בצמצום. אילו היה לך כוונה, אז מה היה קורה? אז לא היה לך את זה בצורה מצומצמת, היה לך את זה בהתפשטות. היה לך התפשטות יותר רחבה של ההשגות, של ההתחברות למצווה. בגלל שלא סיוונת, יש לך את זה בצמצום. אבל גם כשיש לך את זה בצמצום, זה בגילוי. מה זה בגילוי? זה רצון השם, כי אתה מצווה. הבורא נמצא פה בגילוי, התחברת בהתגלות לבורא. אבל באיזה אופן התחברתי לבורא, זה יכל היה להיות בצורה מצומצמת, זה יכל להיות בצורה רחבה. זה כיוון הדברים, אנחנו עוד בעזרת השם נקרא את זה מיוחדים, ולאט לאט המושגים הם אולי חלקם הסתכלות חדשה על הדברים, וצריך להרחיב בעוד כמה דוגמאות כדי לפשט קצת יותר את המושגים הללו, אבל בואו לפחות נקרא לפחות 2-3 שורות, בעזרת השם בשיעור הבא נחזור עוד הפעם על תחילת הכל.
אתה צריך לבחור דרגה, יהודי.
אנחנו מדברים על כל ארבעת הדרגות ביהוד.
ביהוד.
נראה את הלשון בפנים. אך אף על פי כן אמרו, תפילה או שער ברכה ולא כוונה, הן כגוף ולא נשמה. פירוש. כי כמו שכל הברואים שבעולם הזה, שיש להם גוף ונשמה, שהם נפש כל חי, ורוח כל בשר איש, ונשמת כל אשר רוח חיים באפיו. בעצם, בכל הברואים יש גוף ונשמה. אבל כדי שלנו יהיה יותר קל להבין, אז אנחנו מפרידים את זה. בואו ניקח ברואים שאצלם בעיקר נמצא רק גוף, ותיקח את הברואים שבהם אתה רואה גם נשמה. אבל האמת היא שבכל בריאה יש גוף ויש נשמה. גם בדומם יש את הנפש שלו. הרי הקדוש אומר שאת הנפש הדוממת. אבל בהכרה שלנו חילקנו את זה בצורה כזו, כדי שיהיה לנו יותר קל, אז הפרדנו בין ברואים של גוף לברואים של נפש. אבל לשון פה הוא אומר שכל הברואים שבעולם הזה יש להם גוף ויש להם נשמה. מכל בעלי חיים, והשם מחיה את כולם ומהווה אותם מאין ליש תמיד באור וחיות שמשפיע בהם. הקדוש ברוך הוא מהווה מאין ליש את כל הסוגים כולם בכל רגע ורגע, גם את הסוג הנמוך ביותר שזה סוג הדומם, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו ברגע זה ממש, שגם הגוף החומרי ואפילו אבנים ואפר הדומם ממש, יש בו אור וחיות ממנו יתברך. ברור לנו שהאבנים שהם דוממים כרגע הם קיימים. למה הם קיימים? כי ברגע זה ממש מישהו מחזיק אותם, מישהו מייצר אותם, מישהו מהווה אותם ברגע זה ממש מעין ליש. מי מהווה אותם מעין ליש? הקדוש ברוך הוא, על ידי החיות שפועמת בהם כדי שהם יהיו קיימים, שלא יחזור להיות עין ואפס כשהיה. אז בכולם יש את החיות האלוקית, נכון? אבל האם זה שווה אופן החיות האלוקית בכולם? בכולם זה קיים, אבל זה שווה? ודאי שלא. מה שווה בכולם? שבכולם יש חיות אלוקית. מה עוד שווה בכולם בעולם הזה? שבכולם הוא מסתיר את עצמו. מה לא שווה? באיזה אופן החיות האלוקית? צמצום והתפשטות, מה שאמרנו קודם. עד כמה זה בצמצום? זה מה שאומר במשפט הבא. ואף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל בין בחינת אור וחיות המאיר בגוף לגבי בחינת אור וחיות המאיר בנשמה שהיא נפש כל חי. לכל נברא ונברא תיקח את הגוף שלו ותיקח את הנפש שלו, אתה לא יכול בכלל להשוות בין החיות שנמצאת בגוף שלו בצורה מסומסמת לחיות שנמצאת בנפש שלו בצורה בהתפשטות.